שלום לכולם. אנחנו התחלנו את פרק רביעי, או שסייע או לא התחלנו אותו? התחלנו אותו?
התחלנו
לא. אני שואל אם שלישי, אם רביעי. או שרק סיימנו את שלישי. רק סיימנו את שלישי. התחלנו רביעי? זאת השאלה של עשרה. אני מלמד את זה בעוד מקום, אז אני לא זוכר את זה. יש מכינה במקום אחר שהיא... טוב, אז נחזור בקצרה, או שנלמד בקצרה, מה שנראה. פרק רביעי הוא למעשה הפרק המרכזי בספר. זה הפרק שעוסק בנושא העיקרי, והוא תיקון הנפש. בניין המידות, בניין הרגשות. בעניין הלב. אומר הרמב"ם בתחילת פרק רביעי שהמטרה שלנו בחיים זה להיות במצב שהוא מצב טוב מבחינה נפשית, מצב בריא. ומהו המצב הטוב, מהו המצב הבריא? והרמב"ם זהו המצב הממוצע שאינו נוטה לקצה. כשאדם נוטה לקצה, כשאדם יש לו רגשות ותכונות קיצוניות, אז זה לא טוב. זה נקרא רע גמור, זה חולי. והמצב המשובח, המצב הטוב, זה שהתכונות והרגשות של האדם נמצאות במקום לא קיצוני. במקום מאוזן, ממוצע. ואנחנו רוצים להבין מה מדובר כאן. מה זאת אומרת שצריך להיות במצב נפשי, רגשי, בתכונות לא קיצוניות? מה זה לא קיצוני? כמעט כל אדם שנשאל אותו הוא יגיד על עצמו שהוא לא קיצוני, שהוא בסדר גמור והוא מאוזן. כל אדם משוכנע שמצבו הנפשי טוב. איך אני יודע לזהות קיצוניות? איך אני יודע שיש פה התנהלות קיצונית? או מצב נפשי, רגשי, תכונות קיצוניות? איך בודקים את זה? זה ודאי לא ממוצע מתמטי. כן, אדם לא, אין מין סולם מספרי מדויק שאנחנו יכולים לראות, הנה זה הנפש שלנו, זה קיצון, איך בודקים את זה? ולמה זה נכון גם? למה זה דבר נכון? למה זה שהמצב הרגשי, התכונות שלכם לא קיצוניות, זה המצב, מי אמר למה זה נכון באמת? אולי זה טוב דווקא להיות קיצוני. אנחנו, כדי להבין את הנושא, אנחנו צריכים לשאת עיניים לפרק האחרון של שמונה פרקים. שהוא בעצם הפרק שאליו חותר כל הספר. הפרק האחרון, הפרק השמיני, הרמב״ם מציב שם את הדגל הגדול של כל העולם האנושי שלנו, של כל התורה כולה. והדגל הגדול הוא דגל הבחירה החופשית. הרמב״ם כתוב פרק השמיני, פרק שהוא כולו הגנה אדירה על הבחירה החופשית של האדם. הרמב״ם רואה בבחירה החופשית את העמוד של כל התורה, את הדבר הכי משמעותי בחיינו. בחירה חופשית. כי רק על ידי בחירה חופשית ניתן לבנות אישיות מוסרית, ערכית. רק על ידי בחירה חופשית בכלל ניתן ליצור התרחשות אנושית. כשאין בחירה חופשית אז אין מוסר, אין ערכים, אין רגשות, אין כלום. הנה למשל, אני עובר ליד מכונת שתייה ורואה שיש שם מכונת שתייה ממש נחמדה. בדרך כלל בשביל לקבל כוס שתייה צריך לשים 3 שקלים. המכונה הזאת ממש נחמדה, היא מוכנה בשקל אחד להביא לי כוס שתייה. יש לה המון מידות טובות למכונה הזאת, היא נדיבה ורגישה לסביבה ויש לה עין טובה ואין לה, היא לא רודפת בצע והיא לא מכונה, כיוון שאין לה בחירה חופשית אז אין שם שום מוסר ושום ערכים ושום מידות ושום כלום. אם בן אדם ביצע פעולה בלי בחירה חופשית בכלל, גם כן לא קרה לו שום דבר באישיות שלו. אם הכרחתי מישהו, חייבתי אותו לעשות מעשה, אחרת אני ארוג אותו, והוא עשה את זה בלית ברירה, זה לא בנה שום תכונה בנפש. אם אדם עשה פעולה מאוד מאוד יפה, אבל הוא לא היה מודע לה בכלל, זה גם לא בונה שום דבר בנפש שלו. אם נגיד אדם עשיר הלך ברחוב ונפל לו מהכיס שטר והוא לא שם לב, ופתאום מצא את השטר הזה אדם עני והוא לא יודע למי להשיב את העבדה והוא לוקח את השטר לעצמו, האם נאמר שהאדם העשיר הזה בנה את המידות שלו, פיתח את התכונות שלו, האם הוא התקדם אישיותית, האם הוא התעלה? כלום, כי לא הייתה לו בחירה. רק במקום שיש בחירה חופשית מתחוללת איזושהי התרחשות נפשית, רגשית, נבנות תכונות, נבנה רצון. רק כשיש בחירה חופשית מתחולל משהו באישיות. לכן הדבר היקר ביותר, יאמר הרמב״ם, זה להגן על הבחירה החופשית שלנו. אנחנו צריכים להגן על הבחירה החופשית מכל משמר, כדי שנוכל לפתח את האישיות שלנו, כדי שנבנה תכונות טובות, כדי שיצמח בנו משהו. תצמח בנו אישיות. במאמר מוסגר יכתוב הרמב״ם גם בשמונה פרקים גם במקומות אחרים שהתורה מאוד התנגדה למגידי עתידות. התורה מענישה בחומרה רבה מאוד את כל מגידי עתידות. למשל עובי עידוני, זה היו מגידי עתידות מאוד מאוד נפוצים שמדברים עם נשמות וכל מיני דברים כאלו. העונש של עובי עידוני זה סקילה, זה העונש הכי חמור בתורה. אין עונש יותר חמור בתורה מסקילה, זה העונש הכי חמור. על מה? על מי שעוסק באגדת עתידות. מחשפה לא תחיי. כל המגידי עתידות, חובר חבר, כל המגידי עתידות, אנשים מאוד חמורים. למה? כי כאשר יש אווירה כזאת של המון קוסמים, מחשפים, מגידי עתידות, לאט לאט מצטמצמת הבחירה החופשית של האדם. הוא מרגיש שאין לו בחירה. שבעצם הכל כבר, אומרים לו כל מה שיהיה מחר. זה יהיה, זה יהיה, זה יהיה, אז בעצם זה לא משנה מה נבחר כבר. לא משנה איך אני אתנהג, לא משנה מה אני אתכונן, לא משנה מה אני... זה לא משנה, זה... הכל כבר, הכל... אני... יודעים כבר מה יקרה. אז אין טעם להתאמץ על משהו, אין טעם להשתדל בשביל משהו, אין טעם לבחור. הבחירה החופשית היא מצב שבו אנחנו לא מובנים מאליהם, אנחנו לא אוטומטיים. כשאנחנו מתנהגים בצורה אינסטינקטיבית, אוטומטית, בלי להתלבט, בלי לחשוב, אז בעצם אנחנו בלי בחירה חופשית. ברגע שאנחנו מגיבים תגובה ידועה מראש, אם אנחנו נעולים באיזושהי תכונה, באיזשהו תופס התנהגותי מסוים, ואנחנו לא יכולים אחרת, אז אנחנו בעצם שללנו מעצמנו את הבחירה החופשית. אז איך נתקדם בחיים? איך נבנה את האישיות שלנו? זאת קיצוניות. מה זאת קיצוניות? כשההתנהלות הנפשית, ההתנהגות, התגובות, הן נעולות, ידועות, מראש, צפויות, אינסטינקטיביות, מובנות מאליהן, אין אופציה אחרת, זאת אומרת שאין לי בחירה. לכן זה רע, אומר הרמב"ם. למה זה רע? כי לא התמודדת, כי לא בחרת, כי לא היית שם, כי זה קורה אוטומטית. אז איפה? אז אתה כמו מכונה, אז אין לך בחירה. הנה למשל אדם, הוא כועס מכל דבר. כל דבר שזז מצבן אותו. כל דבר שהוא לא בדיוק מה שהוא רוצה, וזה קורה הרבה בעולם, כל דבר מכעיס אותו. והוא אפילו לא מתלבט עם לכעוס, הוא אפילו לא חושב עם לכעוס, הוא אוטומטית כועס. אז זאת אומרת שהוא נעול. שהוא בעצם ללא בחירה. זאת אומרת שההתנהלות שלו הנפשית כבר הסתגרה באיזושהי שגרה מסוימת ואין אפשרויות, אין בחירה כבר. זה ככה זה. בלי לחשוב, בלי להתלבט, בלי להתמודד, ככה זה, ככה זה. זה ידוע, זה צפוי, זה לא, אין, הוא לא מודע לזה בכלל כבר. הוא מכור לזה. אובססיבי לזה. אז הוא לא בוחר. אז איך יגדל? איך יצמח? איך יתפתח? זה נקרא מצב קיצון. איך אני יודע לזהות שאני מצב קיצוני? אם אין לי לבטים. אם אין לי שאלה, אם אין לי מה לשקול, אלא הכל מיידי, חד משמעי, אינסטינקטיבי, זאת אומרת שאין לך בחירה, שזה צפוי, ידוע מראש, שאין אפשרות אחרת, המצב הקיצון הזה הוא מצב של חוסר התמודדות, חוסר בחירה, חוסר צמיחה. אתה לא גדל. איך אפשר לגדול? אפשר לפתח אישיות, כשהאישיות נעולה. דבר שהוא נעול, אפשר לפתח אותו. וזה לא משנה איכן האישיות נעולה. במקום שאתה נעול על משהו, שהתגובה שלך ידועה, צפויה מראש, שהרגשות שלך עובדים אוטומטית, שם זה מצב שאין לך בחירה. זה מצב לא טוב. כי אתה לא גדל שם, אתה לא מתפתח. אתה מסתובב סביב עצמך. לעולם, אומר הרמב״ם, אנחנו נשאף להתמודדויות. התמודדות זה הדבר הכי טוב. התמודדות זה אומר התלבטות. התמודדות זה אומר מאבק. התמודדות זה אומר בחרתי, רציתי, הייתי שם. ככה גדלים. אנחנו ניתן כמה דוגמאות בעקבות הרמב״ם. יש אדם אחד שהוא כל פעם שמבקשים ממנו ממון, מיד, התגובה המיידית, בלי לחשוב, בלי לשאול, לא. הוא לא מתלבט, הוא לא חושב, הוא לא מתמודד, מיד לא. יש שמבקשים ממנו תביא, לא. זו תגובה רגשית, מובנית, קבועה, ידועה מראש. זה מצב קיצון. למה זה קיצון? מה, בוא תתלבט, בוא תשאל אותו. אתה לא מתמודד אפילו. אפילו לא מתמודד, זהו, אתה נעול רגשית. יש מצב הפוך. יש מצב שאדם אומר, תראו, קחו את הכסף, אני מפזר את הכסף שלי בעולם, זורק אותו הפקר, וזהו, שכל אחד זה מה שהוא רוצה, אני מפקיר את כל הכסף שלי. אומר הרמב"ם, זה גם לא טוב. למה זה לא טוב? כי אתה לא מתמודד. אם הפקרת את כל הכסף שלך, אתה לא מתמודד. אתה לא מתמודד בין הנתינה לבין זה שלי. אז כשאתה מתמודד, אתה בונה תכונה, אתה בונה רצון. עוד פעם, כמה, איך. יש פה איזו עבודה לאישיות. אם אתה מפקיר את כל הכסף, אתה מפסקת להתמודד. זה לא טוב, אומר הרמב״ם. כי זה לא טוב, לא בגלל שעשית מעשה רע, בגלל שהפסקת להתמודד. יש אדם שכל פעם שנוצרת שיחה, הוא חייב להיות צודק. אין מצב שהוא לא יהיה צודק. הוא בטוח צודק. מאוד קשה לדבר איתו. כי זה ידוע מראש. זה לא, אין אפשרות בכלל, הוא בטוח יצא מנצח מהשיחה. אז הוא נעול. הוא לא ישמע, הוא לא יקשיב, הוא לא ייקח ללב מה שאחרים אומרים, הוא לא יתמודד בכלל מה שאחרים אומרים בצורה רצינית. הוא תקוע. כי הוא חייב לנצח. הוא חייב להיות צודק. יש מצב הפוך. שאדם הוא, איך שיש שיחה, דבר ראשון, אני לא יודע כלום. אני לא מתווכח על כלום, לא מבין כלום, לא יודע, שום דבר. אני אין לי מושג. וגם לא טוב, אומר הרמב״ם. למה? כי אתה לא מתמודד. תתמודד. תתמודד על איך יש לך דעה, ואתה לא כופה אותה. יש לך דעה, ואתה פתוח לשמוע דעות אחרות. התמודדת? יופי, תתמודד. אל תהיה בקיצון. המצב הקיצון זה המצב של חוסר ההתמודדות. איך אנחנו מזהים קיצוניות? ברגע שאני בורח מהתמודדות. או בגלל שאני נעול לפה, או שאני נעול לפה, אבל אני לא בהתמודדות. אומר הרמב״ם, ככה לא בונים אישיות. ככה לא בונים תכונות, ככה לא בונים כוח רצון. קיצוניות זה בעצם בריחה מהתמודדות, או עזיבת ההתמודדות. חוסר התמודדות בחיים. האמצע, מה שקורה הרמב״ם, האמצע זה המצב שבו אדם מתמודד. כי יש, הוא לא נעול, לא לפה ולא לפה, יש אפשרות. יופי, אתה מתמודד. אתה נאבק, אתה נלחם. אתה בוחר. יופי. ככה נבנית אישיות, ככה נבנים רצונות. ככה נבנות מידות, רגשות, תכונות, ככה עולם הנפשי שלך נבנה, דרך ההתמודדויות. זה נכון בכל התחומים. העולם החברתי, העולם על ההתמודדויות. אם אתה בא לנצח, זה ברור שתנצח, זה לא נקרא להתמודד. אם אתה בא להפסיד, זה גם לא להתמודד. אתה בא לבנות. יש פה התמודדות בכל התחומים, בבקשה.
יכול להיות פעמים שזה בעצם בחירה לבחור ולהיות מוצא קיצון,
כן, וזה לא טוב אומר הרמב״ם. זה לא טוב לבחור במצב קיצון, כי זה לברוח מהתמודדות.
זה לא יפה להתמודדות, מה?
לא, כי אתה מבורח. אדם לוקח כל הכסף, זורק אותו, לא רוצה להתמודד.
אני בוחרת, נגיד, להתנתק ממשהו במצב קיצוני, ואני מרגישה שזו בחירה
שהיא נכונה. אז אנחנו נעסוק בזה, בעזרת השם, נכון. אבל באופן כללי, אומר הרמב״ם, אנחנו כרגע קודם כל בהתחלה, באופן כללי, המטרה שלנו להיות כמה שיותר בהתמודדויות. למה? כי ככה נבנית האישיות שלנו, כך נבנים הרגשות שלנו. המידות, התכונות, הערכים, דרך התמודדויות. ולכן לא נמצא בתורה אמירה של אל תתמודד, או תברח מתמודדות, תתמודד. התורה לא אומרת לאדם, תשמע, החיים הכלכליים הם מלאים התמודדויות, תעזוב את החיים הכלכליים, לך לך לאיזה מנזר. לא, התורה לא אומרת את זה. התורה לא אומרת בשום מקום לנטוש את הזירה הכלכלית, וגם לא את זירת חיי המשפחה, בוודאי שלא שום זירה אחרת, לא את הזירה החברתית. אתה פה בתוך העולם, תתמודד, תתמודד, תבנה מידות, תבנה רגשות, תבנה תכונות, תבחר. ככה האפשרות שלך תהיה. אם אדם, אומר הרמב״ם, הוא ברגע שהוא רואה אוכל טעים, הוא חייב לאכול אותו. ברור, אין שאלה. אז הוא קיצון, רגע. אולי לא. למה זה ברור? למה זה אומר אליו? תבחר. וגם הפוך. אם אדם דיקה לעצמו את התיאבון, הרס לעצמו, עשה לעצמו נזקים כאלו, אין לו, איבד את חוש הטעם, אין לו תיאבון, אין לו חוש. הוא נהיה, לקח לעצמו זה, הוא איבד את חוש התאווה. אין לו, לא נהנה מכלום. הרס לעצמו את הרצון ליהנות. הוא לקח תרופות כאלה, אין לו מושג, מעשה ניסויים במנזר טיבטי, אין לו, איבד את כל ההנאה ואת כל התיאבון. זה גם לא טוב, אומר הרמב״ם, כי הוא לא מתמודד. הוא לא מתמודד עם מה זה ליהנות בלי להיות מכור לנו. מודד. ככה בונים מידות, ככה בונים רגשות. בכל מעגלי החיים, גם בפנים, כלפי עצמנו וגם כלפי הסביבה, המידות, הדרך הנכונה היא הדרך של ההתמודדות. שם נמצא החופש. איפה שיש חופש, יש אפשרויות, יש דילמה, יש כמה רגשות, תהיה שם. איפה שמובן מאליו, זה לא טוב. זאת אומרת שהאמצע הוא לא הממוצע המתמטי שבין שני קצוות. הוא המציאות שבה האדם חי, נמצא, נוכח, בוחר. והקצוות זה שאדם בעצם לא נמצא פה. הוא לא מתמודד, הוא לא בוחר. אין לו נוכחות. אז הוא תקוע במקום. הרמב״ם ידבר על אדם שהוא אף פעם לא כועס. למה הוא לא כועס? לא בגלל שהוא אדם עם סבלנות כמו הלל, אלא בגלל שאדם שלא אכפת לו כלום. הוא איבד את כל הרגישות, הוא אדיש, הוא עייף, לא מעניין אותו שום דבר. תגיד ככה, ככה, תעשה ככה, לא אכפת לו כלום. הוא כמו איזה אבן. אומר הרמב״ם, זאת לא מעלה, זה מצב קיצון. הוא איבד את כל האכפתיות בחיים, שום דבר לא אכפת לו, שום דבר לא מטריד אותו, שום דבר לא נוגע לו רגשית. אז אתה מסתכל עליו, נראה לך שיש לו המון סבלנות. אין לו שום סבלנות, הוא לא עובד על המידות שלו בכלל, הוא פשוט מחק את עצמו, מחק את כל האישיות שלו וזהו. אז הוא לא מתמודד, הוא גמור. זה לא התמודדות, הוא סתם אבן זרוקה פה ברחוב. אומרים עליו, איזה אדם מכיל? הוא לא מכיל, הוא פשוט כלום. הוא כמו הפח בבית. הפח בבית זה החפץ הכי מכיל, מכיל הכל. זה לא מעלה גדולה. הכל מכיל, הכל אפשר להכניס לשם. צריך להבין, סבלנות זאת מידה שאנחנו רוצים לברר אותה, לכל מה לבחון אותה. יש לי דברים שחשובים לי, יש לי עקרונות, יש לי רגשות, דברים שמאוד, כן, אבל איך אני מנהל אותם, איך אני מנהיג אותם בצורה כזאת שהיא סבלנית. זאת אומרת, מידת האמצע זה הניהול, זה להיות מנהל את החיים, לא להיות בקיצון. הקיצוניות זה חוסר ניהול, זה הקצנה. או שאתה קיצון פה, או שאתה קיצון פה, זאת אומרת, אתה לא מנהל. המצב של האדם, יאמר הרמב"ם בסוף פרק רביעי, המצב הטוב זה שאדם כל הזמן, כל רגע ורגע מנהל את החיים שלו. כל הזמן בוחר, כל הזמן בוחר, כל הזמן. שום דבר לא מובן מאליו, שום דבר לא ברור, שום דבר לא אוטומטי. אין דבר ש... לא, תבחר. כל דבר בוחרים, בוחרים, כל הזמן לבחור. ככה הרמב"ם מסיים את פרק רביעי. כשאדם בוחר ללא הפסקה, אז הוא גדל ללא הפסקה. הוא צומח. לכן אנחנו שואפים שלא יהיה לנו מצב נפשי, מצב רגשי, צפוי מראש. לא להיות צפוי מראש. מי שצפוי מראש, זה לא טוב. איפה הבחירה שלך? מה, למה אתה צפוי מראש? מה, אתה חוק בטבע? תבחר. ובכל זאת, אומר הרמב"ם, מצאנו שלושה מצבים שבהם ישנה הקצנה. מצאנו שלושה מצבים שבהם לפעמים אין ברירה, או לפעמים בכוונה אנחנו נשתמש בהקצנה. המצב הראשון, אומר רמב"ם, זה מצב של מחלה קיצונית. כשאדם חס ושלום מאוד חולה, אז אנחנו מתנהגים איתו בצורה מאוד קיצונית. אומרים לו, תשכב במיטה, אל תזוז. מחברים לו נפוזיה ותרופה לוורידים. נותנים לו כל מיני תרופות חזקות. מצב מאוד קיצון. את זה אסור לך לאכול, את זה זה חולה. זאת אומרת, לפעמים במצב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קיצוני, אין ברירה, וצריך קודם כל לפרק את ההקצנה. לטלטל את ההקצנה, לשבור אותה, ואז נוכל להיות בריאים בעזרת השם. אנחנו ניתן דוגמה. יש איש עסקים שהוא מאוד מצליח. כל הזמן הוא ממולח מאוד, עושה כסף. אבל איך שהוא רואה עסקה שעוברת לידו, הוא חייב לרמות. הוא חייב. הוא חייב לגנוב משהו, לרמות משהו. הוא לא יכול לו. הוא לא מסוגל. וכבר אצלו טבע שני. שהוא חייב לשקר, הוא חייב לזייף עובדות, הוא חייב להעלים... הוא לא יכול שתתנהל איזושהי התרחשות כלכלית לידו, שהוא לא גונב משהו, משקר משהו, מזייף. אחרת הוא מרגיש, הוא אפילו לא... הוא כבר הפסיק לבחור. זה אצלו ככה. זה מחלה קשה. כי הוא הפסיק לבחור. זה אצלו התנהגות ידועה מראש. אם נגיד לו, תשמע, זה לא בסדר, צריך להיות ישר בעסקים, זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? כי האינסטינקט כל כך חזק אצלו, שהוא כבר איבד את היכולת לבחור. וגם אם נגיד לו, צריך להיות ישר בעסקים, זה לא ישפיע עליו. האינסטינקט יותר חזק. הטבע כבר הטביע בחותם. אז איך מתרפא בן אדם כזה? איך נרפא אותו? אנחנו נגיד לו עכשיו, נגיד, חצי שנה אתה לא עושה עסקים בכלל. כלום. הוא השתגע. בהתחלה הוא אמר, כלום. המטרה שלנו לייבש, לטלטל את האובססיה העסקית עוד רגע. היא צריכה עכשיו לחטוף מכה. תרגע. תראה, אפשר לחיות גם בלי לעשות עסקים כל היום וכל הלילה. תרגיע. בהתחלה הוא חשוב שהוא ימות. הוא ירגיש שהולך למות. כמו אדם מכור. אבל לאט לאט היצר העסקי ירגע. יתרגל לזה שאפשר לחיות גם בלי יצר עסקי. והאובססיה הזאת תשקע. זה משך זמן, זהו. זה מצב קיצון. אנחנו, אין לנו דבר נגד עסקים, אבל אתה עכשיו צריך להתנזר מעסקים תקופה מסוימת, כי זה לא טוב לך. ואחרי תקופה מסוימת, זה יירגע, אתה תפסיק להיות כזה מכור, ואז תחזור בעזרת השם לעולם העסקים, אבל ממקום חופשי, ממקום פתוח, שמסוגל לבנות מחדש את ההתייחסות הנפשית, הבריאה והחופשית. לך, אני עושה עסקים, אבל אני לא... יש לך בחירה, אבל מי אמר שאתה חייב לגנוב? אני חייב לרמות. יש לך בחירה. אפשר לעשות עסקים. ולהתמודד, כן, אפשר. להחזיר לעצמך את היכולת להתמודד בכלל. זאת, זה סוג ראשון של הקצנה, זאת הקצנה... בגלל מצב לא בריא של האדם. יש אדם, למשל, שהוא היה מופיע הרבה. כל הזמן מופיע, הוא היה שר לפני אנשים, כל הזמן מופיע. הוא כל כך היה עסוק בהופעות שלו, שהוא הפך להיות אדם שרק מחפש באופן אובססיבי תשומת לב. ושימחו לו כפיים. ולהראות את עצמו, ולהראות ולהראות ולהראות. הוא כבר... הוא רק, כל הנפש שלו מרושך לשם, הוא כבר לא יכול אחרת. הוא חייב כל הזמן להראות את עצמו. זה לא טוב. אתה כבר לא בוחר אפילו. זה יותר מדי מובנה, יותר מדי תכונה כבר יותר מדי חזקה. רגע, תרגע. עכשיו שנה אתה לא מופיע. מה? שנה, לא תופיע. אני אמות. לא, אתה לא תמות, אתה תראה שלא תמות. תגלה שלא תמות, לא יקרה לך שום דבר. יהיה לך קשה. זאת פרידה. אתה צריך להיפרד מהאובססיה הזאת. זה מצב קיצון. אין לו שום דבר נגד זה שאדם יופיע. אבל משהו אצלך היה מחור כבר. עכשיו צריך להיפרד. ואחרי שתתנקה, יהיה משהו קצת יותר רגוע, ופחות מובן מאליו, תחזור, אבל פעם חופשי. חופשי רגשית, חופשי נפשית, לעצב מחדש איך אתה חושב מה נכון. זה מצב ראשון של הקצנה זמנית. זו הקצנה זמנית בפרק זמן מדויק, שמטרתה לזעזע, לשבור, לטלטל, לייבש הקצנה. טוב, זה מחלה, זה לא מצב קבוע. זאת לא שיטה לכל בני אדם תמיד. זה לאנשים במצב קיצון. אין ברירה. עכשיו, אחרת לא תבריא. אומר הרמב״ם שבהקצנה הזאת צריך לשים לב שיש הבדל בין שני הקצוות. יש אדם שהוא קיצון בזה שהוא תמיד כועס, ויש אדם שהוא קיצון בזה שהוא לא אכפת לו כלום. שניהם לא טובים. אבל אומר הרמב״ם, בדרך כלל לרפא בן אדם שהוא תמיד כועס יותר קשה מלרפא בן אדם שלא אכפת לו כלום. יותר קל לרפא בן אדם שאיבד את התאבון מאשר לרפא בן אדם שיש לו תאווה יותר מדי חזקה. למה? כי צריך לצרף לחשבון גם את הנטייה האנוכית שקיימת בנו. יש בנו נטייה מאוד אנוכית. ויש הקצנה שהיא הקצנה שמקבלת חיזוק מהנטייה האנוכית. התאווה למשל, יש בה אנוכיות. הרצון להיות צודק, הרצון, הקמצנות, הכוחניות, היא יושבת גם על, על האנוכיות, על הדאגה לעצמי. יותר קשה להילחם איתה. הקיצוניות השנייה, שאדם איבד את התאבון, ואין לו חשק ולא אכפת לו כלום, והוא יפזר את הקיצוניות. זה קיצוניות. אבל היא לא יושבת על האנוכיות, על יצר הקיום. אז יחסית יותר קל לטפל בה. אז לכן זה לא יהיה אחיד. זה לא אותו דבר. כך אומר רמב"ם, אומר זה סוד. לכן צריך לבדוק טוב, אומר הרמב״ם, שלפעמים יש אנשים שצריכים איזה תקופה זמנית, איזושהי הנהלה, התנהלות קצת מוקצנת כדי להתרפא, כדי לשבור ולייבש ולמוטט איזושהי התנהגות, התנהלות נפשית, רגשית, תכונה שמאוד קשה, שהם מרגישו שהם איבדו את הבחירה החופשית. אבל המטרה היא להחזיר חזרה את הבחירה החופשית, זאת המטרה. המטרה היא לא להיות קיצוני, המטרה היא להחזיר חזרה את האדם אל הבחירה החופשית, שיוכל לבחור. כי אנחנו רואים שהרבה פעמים הרצון של הכעס של האדם זה לא רק בגלל שהוא אכפת לו דברים, אלא יש גם בפנים בתוך הכעס מסתתרת עוד תכונה, שזה הרצון לנצח. יש בכעס רצון להיות המלך, להיות המחליט, להיות זה שכולם מפחדים ממנו. זאת אומרת, יש פה עוד משהו, חוץ אכפת לך דברים, יש בפנים מסתתר עוד גורם, שזה בעצם הרצון למלוך, להיות החזק. באדם שוויתר מראש על ההתמודדות, כאילו זה שלא כועס מכלום, אין את הגרעין הזה. הוא לא רוצה, אין אותה, את הכוח הזה, הרצון למלוך, להחליט. לכן ההתמודדות עם מי שכועס כל הזמן היא יותר קשה. כי יש פה שני קרבות. גם עם זה שיותר מדי אכפת לך, אבל גם עם זה שאתה בעצם רוצה להיות המלך. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יכול לבדוק בתוך עצמו, האם יש לנו בחיים משהו שאנחנו בעצם בסוג של התמכרות. נגיד אם יש רגש שהוא, שברור שהוא יצוף. סוג של רגש שתמיד הוא צף. רגע, למה הוא תמיד צף? למה אין לי בחירה? כאילו אני מכור לרגש הזה בעצם. אז אם יש בתוכי איזה רגע שאני רואה שהוא תמיד צף, תמיד הוא יקום, לא משנה, למה זה ברור מאליו? אז אני רוצה קצת לטלטל. צריך לנסות למצוא משהו שיטלטל את המצב הזה, לא מובן מאליו, מי אמר? כי הרגש הזה שאוטומטית צף, הוא בעצם סוג של לחץ. זה משהו לחוץ, זה משהו לא בחירי, משהו לא נינוח. אנחנו רוצים לנטרל אותו. כדי שהוא יהיה רגש, אבל שהוא עומד לבחירה, אנחנו מנהלים ומחליטים, כן, הרגש הזה אני רוצה אותו עכשיו, אבל אני בוחר בזה. לבחור ברגשות. שלא הרגשות מנהלים לנו את החיים, אנחנו מנהלים את הרגשות. ככה אפשר לצמוח, ככה אפשר לעצב את האישיות. זאת החזרת ה... או להשיב לעצמנו את ה... את ההנהגה. צריך בעזרת השם לראות שיש עוד שני מצבים של הקצנה. הרמב"ם יעסוק בעוד שני מצבים של הקצנה, אבל מה שבינתיים ראינו שבעצם המאבק בהקצנה זה מאבק על החופש. אנחנו נאבקים נגד ההקצנה, נגד המצב הלא חופשי של החיים, בעד החופש, בעד החופש לבחור מה אני מרגיש, איך אני מגיב, מה אני רוצה, איך אני מתייחס. זה כל היופי של החיים, לבחור. שלא יבחרו בשבילי, שאני אבחר. שאני לא יהיה ידוע מראש, אני רוצה לבחור. וזה חוויית החיים, הכי חשובה, הכי אמיתית והכי יפה. אני רוצה לבחור בעצמי. וכל פעם שיש משהו שהוא מהיר מדי וצפוי מדי ונעול מדי, אני לא חוויתי את הבחירה, לא הייתי שם בעצם. אני רוצה לבחור, יש לי את הזכות לבחור מה להרגיש, מה לרצות, איך להגיב, מה לעשות, להיות חופשי. והזכות הכי גדולה שיש לנו, הכי יקרה שיש לנו, אולי אפשר לומר זה הזכות הבלעדית שיש לנו פה בעולם. יש לנו בעצם רק זכות אחת. יש לנו זכות לבחור. לבחור מה להרגיש, מה לעשות, מה להגיד, מה להתייחס. לבחור מי אנחנו רוצים להיות. אומר הרמב"ם, אנחנו לא מוכנים לוותר על הזכות הזאת. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו מתנהלים בצורה שבעצם אנחנו לא בוחרים, ולא משנה כרגע למה, אז אנחנו מפסידים את החיים, את הדבר אולי היחידי שיש לנו בחיים באמת. את מה? את עצמנו, את הרגשות שלנו. זה אף אחד לא יכול לעשות במקומנו, זה רק זה שלנו. התכונה הקיצונית. אז אם זה ממש קיצוני מאוד, כמו שראינו היום, אז אנחנו בכוונה, באופן זמני, נתנהג, נבחר איזה דרך, שהיא ממש באופן מאוד קיצוני, באופן זמני, אבל, מייבשת, מפרקת את כל כל התכונה הזאת. לא, בכוונה הפוך. אבל ממש הפוך קיצון, בכוונה. תקופה מסוימת בחיים, כדי להחזיר חזרה, לטרוף את הקלפים, להחזיר את החזרה, הכל פתוח. אם אני מרגיש שיש משהו שקופץ מיד, אז בכוונה אני אעשה. אבל לתקופה, היא מסוימת, בכוונה. כדי שזה לא יהיה מיידי, לא יהיה מובן מאליו. הנה, זה לא צפוי, זה עכשיו אני פתוח. אני אבחר בזה.
אם את מתנהגת
אחת
הבחירה חופשית, אז אין לה
שירות
בחיים, או שיש
לה נזק, יש מקום לתת? אז זה שאלת מקודם. בעזרת השם אנחנו נראה שיש לה קצת תפקיד, אבל באופן כללי, כקיצונית, כקיצוניות ממש, אין לה תפקיד בחיים. היא רעה. היא רעה מאוד. הקיצוניות ממש, כקיצוניות, כלומר, מה זה קיצוניות? חוסר בחירה. זה בכלל, זה הדבר הכי רע, אומר הרב. אין שום טוב בחוסר בחירה. מה טוב בזה שלא בוחרים? לבחור. הכל הטוב זה בבחירה. כמה שיותר בחירה חופשית. גם אשר לאתגר את הבחירה החופשית, כמה שיותר לאפשר לה, לפתוח לה, כמה שיותר להעצים את החופש שיש לי לבחור. זה להתרחק מהקצנה. בתנאי שבוחרים בהם. אחרת מה עשינו? אנחנו רוצים לעבוד. החופש הוא בשביל לעבוד. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעבוד, לא נתקדם. זאת אומרת, החופש הוא הכלי בשביל לעבוד, כלומר, לתמוך. אם נפסיק לעבוד, אנחנו נשארים במקום. החופש הוא בשביל לעבוד. זה קצת הפוך מהמקובל בעולם, שאנשים חושבים שעובדים בשביל חופש, ואנחנו אומרים בדיוק הפוך. החופש הוא בשביל שנוכל לעבוד. למה אנחנו רוצים שיבוא המשיח ויהיה לנו חופש? כדי שנוכל לעבוד הרבה. להשב את העבודה לדביר ביתך.
הקיצוניות שלי, כמו שאמרת,
שלי לילה זקן. לילה זקן לא היה קיצוני.
על הסבלנות שלו לא
קיצוני. סבלנות הוא לא היה קיצוני. הוא היה בדיוק לא קיצוני. הוא בחר להיות סבלן.
אז לבחור במשהו ממש ממש עד הסוף, זה לא להיות קיצוני.
אין דבר כזה עד הסוף. מה זה עד הסוף?
להיות ממש סבלן.
כי זה בחירה. הוא בוחר להיות סבלן. זה העיקר שהוא בוחר בזה. הוא התמודד, הוא החליט להיות סבלן. היה כאב לו משהו, זה הסיק אותו, זה הטריד אותו, הוא בחר. לבחור, זה מה שבונה את האישיות. כל הזמן, כל רגע מחדש, כל יום חדש לבחור. כמו הקדוש ברוך הוא, הבוחר בעמו ישראל בעבר, הוא לא בחר, הוא בוחר. כל יום הקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל. ככה יש אהבה. אהבה היא נוצרת מבחירה מתמדת. אהבה זה לא משהו שפעם בחרנו, זה דבר שכל הזמן בוחרים. כן.
אם כשאנחנו עושים את הרצון השם, ככה יש לנו בחירה, אז למה אנחנו
עבדים של השם? אנחנו עובדים. עבדים הכוונה אנחנו עובדים. אנחנו כל הזמן רוצים לעבוד על האישיות שלנו. כל הזמן לעבוד. כלומר, אנחנו אומרים, השם אומר לנו, תקשיבו, תבנו את האישיות שלכם, תעבדו כל הזמן. כל הזמן תצמחו את האישיות שלכם. זה נקרא עבד. עבד הכוונה אדם שכל הזמן עובד על האישיות שלו. כל הזמן בוחר מחדש, ומתמודד מחדש, ורוצה עוד דברים, ועוד אתגרים, ועוד... כל הזמן עובד. כל הזמן האישיות שלו מתפתחת. זה עבד השם. לכן אומר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי. כי הוא באמת מנצל את החופש. הוא לא קיצון. הוא עובד. הכי חשוב שתהיה לכם הרבה שמחה ונחת, בשורות טובות, בשעות ונחמות, וחנוכה שמח לכולכם.